הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק השמיני והאחרון של הלכות ערכין וחרמין, שהוא הפרק האחרון של כל ספר הפלאה. בפרק זה מדבר הרמב״ם על תהליך פדיעת ההקדשות ועל דין ההקדש בזמן הזה. בתחילת הפרק הוא מדבר על גביית ושומת ההקדשות על ידי בית הדין, דיני ההכרזה על ההקדשות, דיני הקדימה בפדיעה, דין ההקדש בזמן הזה, והרמב״ם מסיים באופן ההנהגה הראוי לאדם לעניין הקדשת נכסיו. פותח הרמב״ם בהלכה א' ב-15 באדר בית דין נפנין, דהיינו מתפנים, לחפש ולבדוק כל צורכי הציבור, דהיינו שדנים דיני ממונות ודיני נפשות, ושורפים את הפרה ורוצים עבד עברי ומתארים את המצורע ועורפים מגלה ערופה וכדומה. ועל ענייני ההקדשות, דהיינו שבית דין בודקין עליהן ודורשין וחוקרין, ופודים את ההקדשות ואת החרמין, שבית דין שמים אותם, ודואגים לכך שאנשים יפדו אותם בשוויים, וגובין את הערכין ממי שיתחייב לתת את ערכו או ערך אדם אחר, שמחויב לתת לפי הערך הקצוב בתורה, לפי גילו ומינו של הנערך. וכן הם גובים את הדמים מכל החייב בהם, ואם הוא יתחייב לתת את דמיו או את דמי אדם אחר, שאז עליו לשלם כשוויו של אותו אדם, ואם היה נמכר כעבד בשוק. כדי שיהיה הכל עתיד, דיינו שכל הדברים הללו שבית הדין גובים יהיה מוכן עם תרומת השקלים, כדי לחזק את בית אלוקינו. דיינו שמ-15 באדר ועלה, עד לראש חודש ניסן, זהו הזמן שבו נוטלים מכל אחד את מחצית השקל שהוא חייב בה, משום שבראש חודש ניסן צריך להתחיל להקריב את קורבנות הציבור מהתרומה החדשה של מחצית השקל. ולפיכך, מכיוון שגובים אז את השקלים לצורך קורבנות הציבור, הרי באותה השעה גובים בית הדין האף את שאר ההקדשות המיועדים לבדק הבית, כדי שיחד יחזקו את בית אלוקינו לכל צרכיו. ומכיוון שבית דין מתעסקים כבר באותו הזמן בצורכי הציבור של בית המקדש, הרי הם מתעסקים גם בשאר צורכי הציבור. הלכה ב' אין פה דין את ההקדשות, אלא בשלושה אנשים הבקין בשמאות, היודעים להעריך את שווי הנכס. וכן כשגובין מטלטלין שממשכנין מחייבי הערכין, כדי שבאים לא ישלם את התחייבותו, ימכרו אותם ויגבו בהם את התחייבותו, שמין אותן בשלושה אנשים בקין, וכשמעריכין באימה וכיוצא במשאר מטלטלין, שהוקדשו ובאים לפדותן, שמין אותה בשלושה בקין. אבל כשמעריכין את הקרקעות שהקדיש אדם או שאחרים, כגון שהקדיש את שדה מקנתו, שהיא נפדית לפי שוויה, או אם מוזקקו לגבות ערכי האדם מן הקרקע שלו, דיינו מן הקרקע של האדם שהעריך, אין מעריכין אותן אלא בעשרה אנשים, לפי שאין הכל בקין כל כך בשומתם של הקרקעות, ואחד מהן מהעשרה צריך שיהיה כהן, שהרי כהן כתוב בפרשה לעניין פדיון קרקע של הקדש, וחישב לו הכהן את הכסף. ואף את מה שצריכים עשרה אנשים לשומת הקרקע לומדת הגמרא מאותם הכתובים, שנאמר בכתובים אלה בפרשת בחוקותיי 10 פעמים כהן, שלושה בערכים, שלושה בהקדשת בהימה, וארבעה בהקדש בית וקרקעות, ומתוך שהשלמת מניין העשר היא בקרקעות, אנו למדים ששומת הקרקעות היא בעשרה. אכן צריך עשרה כהנים, אלא די שאחד מהם יהיה כהן. וכן האומר דמי עליי, עוד מי פלוני עליי, עוד מי ידי או רגלי עליי, כששמין אותו כמה הוא שווה, כשימחר לעבד בשוק, או כמה שווין דמי ידו או רגלו, שמין בעשרה ואחד מהן כהן. ומכיוון ששמין אותו כעבד, והעבדים הוקשו לקרקעות, הרי אופן שומתו צריך להיות כבקרקע. הלכה ג' כשפודין את ההקדשות מיד ההקדש, בין שהיו קרקעות או מטלטלין, מכריזין עליהן בפני כל הבאים לפדות. ועל הקרקעות צריכים להכריז במשך 60 יום, כפי שנתבאר בפרקים השלישי והרביעי, אך את המטלטלין אין משין מחשש שיגנבו, אלא מכריזין עליהן ומוכרין אותן בו ביום. ובאים בשעת המכרז, אמר אדם אחד הרן שלי ב-10 סלעים, ואמר אחד ב-20, ואמר אחד ב-30, ואמר אחד ב-40, ואמר אחד ב-50, שמי שזכה בהקדש כמובן הוא האחרון שאמר ב-50, הרי באים חזר בו של 50 לבדו, ממשכנין מנכסיו 10, שאף שהתחייב רק בדיבור, חלה עליו ההתחייבות משום הכלל שאמירתו לגבוה כמסירתו לעדיות. את ההתחייבות להקדש חלה על ידי האמירה. אך המגיד משנה כתב שכאן לא שייך לקנות על ידי אמירה, אלא על ידי נתינת הכסף, אלא התחייבותו חלה מדי רבנן. ומכל מקום, מכיוון שישנו אדם נוסף שנותן 40 סלעים תמורת ההקדש, הרי הוא חייב לשלם להקדש מתוך התחייבותו של 50 הסלעים רק 10. ונותנין אותן ההקדשות לזה שנתן 40, שהרי הוא לא חזר בו מהתחייבותו, ומבין אלו שעמדו בהתחייבותם, הוא נותן את הסכום הגבוה ביותר. ונמצא ההקדש נוטל את מלוא ה-50 שהתחייב האחרון, 10 מזה האחרון, ו-40 מזה שהתחייב ב-40, ומקבל את ההקדש. חזר בו אחרי כן גם זה של 40, ממשכנין מנכסיו 10 ונותנין את ההקדש לבעל ה-30 מהטעם שנתבאר, וכן עד הראשון, שבאים אחר כך חזר בו אף השלישי שאמר 30, ולאחר מכן חזר בו אף השני שאמר 20, הרי נוטלין 10 מכל אחד ואחד מהם, והחפץ או הקרקע של ההקדש ילכו לראשון שלא חזר בו. ואם חזר בו אף הראשון שנתן 10, מכריזין על ההקדש פעם שנייה ומוכרין אותו, ואם נפדע בפחות מ-10, נפרעין משל בעל ה-10 את המותר כדי להשלים ל-10. שאת התשלום שמ-50 ועד 10, משלמים 4 האחרונים שחזרו בהם תחילה. הלכה דלת, במה דברים אמורים שאין כל אחד מהם החוזר בו משלים, אלא את היתרה שאוסיף על קודמו, כשחזרו בהם זה אחר זה, שבשעה שחזר בו בעל ה-50 עדיין לא חזר בו בעל ה-40, ולפיכך אין הם שייכים זה לזה, וכל אחד מהם משלם רק את היתרה שאוסיף על חברו. אבל אם חזרו בהן כולן כאחד, משלשין ביניהם, דיינו שמחלקים ביניהם את כל הסכום בשווה, ומכיוון שהם חזרו בהם בבת אחת, יוצא שהם הפסידו להקדש את הסכום כולו ביחד, ולפיכך הם חולקים ביניהם את סכום ההפסד בשווה. אלא שבדוגמה שנתבארה קודם, שכל אחד מהם הוסיף על חברו 10, אין נפקמינה בדבר. אלא הנפקמינה תהיה, כשכל אחד מהם הוסיף על חברו סכום אחר. כיצד אמר הראשון הרי הוא שלי ב-10, ואמר השני ב-20, ואמר השלישי ב-24, וחזר בו השלישי והשני כאחד, נותנין אותו לראשון ב-10, משום שהוא היחיד שנותר שלא חזר בו, וזהו הסכום שהתחייב עליו. ומאחר שהשלישי התחייב ב-24, הרי הם צריכים לשלם להקדש את ההפרש שהוא 14. אלא שבאם השלישי היה חוזר בו תחילה, ולאחר מכן היה חוזר בו השני, הרי השלישי היה צריך לשלם 4, משום שזהו הסכום שהפסיד להקדש בשעה שחזר בו, כאשר השני עדיין לא חזר בו, והשני היה צריך לשלם 10. אך מכיוון שהם חזרו בהם יחד, הרי התחייבו השני והשלישי בהפסד שהם גרמו יחד להקדש שהוא 14. ולפיכך ממשכנים מנכסי השני ב-7 ומנכסי השלישי ב-7, ונמצא ההקדש גובה 4 ו-20, 10 מהראשון, 7 מהשני ו-7 מהשלישי. וכן אם חזרו שלושתן כאחת, ונמכר ההקדש אחר כך לאדם אחר ב-3, ואם כן הנזק שהם גרמו בחזרתן להקדש הוא של 21, הרי מכיוון שהם חזרו בהם יחד, הרי מחלקים את ה-21 בשווה בין שלושתם, וממשכנים מנכסי כל אחד משלושתן 7 סלעים, וכן על דרך זו לעולם. הלכה ה', הבעלים שהקדישו קודמין לפדות לכל אדם מפני שהן מוסיפין חומש, וכך יקבל ההקדש תמורה גבוהה יותר. ואין מוסיפין הבעלים חומש על אילויין, דהיינו על הוספתם של שאר הפודים, אלא על מה שנתנו הם תחילה, שהבעלים מוסיפים חומש רק על הצעת המחיר שהם נתנו בתחילה, ולא צריכים להוסיף חומש על מה שהוסיפו שאר הפודים אחריהם. ובאמת אין הם צריכים להוסיף חומש אף על מה שהם עצמם הוסיפו אחר כך, אלא החומש הוא רק על סכום הצעת המחיר הראשונה שלהם, וכפי שהתבהר בסיום ההלכה. כיצד אמרו הבעלים, הרי זה חפץ ההקדש שלנו ב-20, ובא אחר ואמר הרי הוא שלי ב-20, הבעלים קודמין מפני שהם מוסיפים חומש ונותנים 5 ו-20. בא אחד ואמר הרי הוא שלי ב-1 ו-20, אם שתקו הבעלים ולא הוסיפו כלום, שנשארו ב-20 שאמרו תחילה, מוכרין אותה להם ב-5 ו-20. ומכיוון שלא הוסיפו כלום, הרי הם עומדים בהצעת המחיר הראשונה שלהם שהיא 20, שיחד עם החומש שהיא 25, שהיא מעל הצעתו של האחר שהיא 21. אך רשי והרייבת חולקים וסוברים שבאופן זה הבעלים צריכים לתת כקרן את ה-21 שאומר האחר, שאין הם יכולים להישאר בקרן שהיא מתחת למה שמוסיף האחר, ובנוסף לכך צריכים להוסיף 5 משום החומש יחד 26. ואם הוסיפו הבעלים על 21 אפילו פרוטה אחת, שאמרו הרי שלנו ב-21 הוא פרוטה, הרי לו נותנין 6 ו-20 הוא פרוטה אחת, 1 ו-20 הוא פרוטה שנתנו מעצמן, שזוהי הקרן שלהם. וחמש, שהן חייבין בו משום חומש המתן שנתנו תחילה, כאמור שאף שהבעלים הוסיפו בסכום הקרן ל-21 ופרוטה, הרי את החומש הם נותנים רק על ה-20 שאמרו תחילה, ולא על ה-1 ופרוטה שהוסיפו, ולפיכך הם נותנים חומש רק של 5. וכן אם בא השני ואמר הרי הוא שלי ב-22, ובא שלישי ואמר ב-23, ובא רביעי ואמר ב-24, ובא חמישי ואמר ב-25, הרי אם הבעלים שתקו, יתנו אותו להם ב-25, כפי שיכתוב הרמב״ם בהלכה זין. אך אם מוסיפו הן הבעלים על ה-25 אפילו פרוטה אחת, שאמרו שהם נותנים 25 ופרוטה, כופין אותן ליתן 30 ופרוטה, 5 ו-20 ופרוטה שנתנו מעצמן, וחמש מהחומש שהן חייבים בו על ה-20 שאמרו תחילה. אכן הם חייבים להוסיף חומש על ה-5 ופרוטה שהוסיפו בסוף, לפי שאין הבעלים מוסיפים חומש על עילויו של זה. דהיינו על מה שהם הוסיפו משום העלאת המחיר של ההוא שאמר 25, אלא חומש מה שנתנו תחילה מוסיפין על מה שנתן האחרון אם רצו. דהן אנו כופין אותן להוסיף על מה שאמר האחרון, אך באם הם רוצים להוסיף על הסכום שלו, שכאשר הוא אומר 25 הם מוסיפים ל-25 ופרוטה, הרי עליהם לתת את סכום 25 ופרוטה שהתחייבו עליו, ובנוסף לך חומש, אך החומש הוא רק מה-20 שאמרו תחילה, לפיכך עליהם להוסיף על ה-25 ופרוטה עוד 5, יחד 30 ופרוטה. על החוואב, במה דברים אמורים שאין הבעלים מוסיפים חומש אלא על מה שאמרו הם תחילה, ולא על מה שהוסיפו אחר כך, זהו כשלא שמו את ההקדש, לא שמו מכין, שבדיעבד אפשר לבדותו אף ללא השומה של השלושה. אבל אם שמו אותו 3 מומחים ואמרו שהוא שווה מה שנתן האחרון, שם מומחים אומרים שהוא שווה 25, והוסיפו הבעלים על עילויו דיינה על הוספתו של האחרון אפילו פרוטה אחת, שאמרו 25 הוא פרוטה, הרי הן מוסיפין חומש על עילויו של האחרון, ונותנין 1 ו-30 סלעים, ועוד דינר ופרוטה. שהחומש מבחוץ של 25 סלעים, שהוא רבע הסכום, הוא 6 סלעים ורבע, שרבע מ-24 הוא 6, ועוד רבע מהסלע 25. והסלע הוא 4 דינרים, ולפיכך החומש הוא 6 סלעים ודינר, וכשמוסיפים אותו על הסכום שאמרו הבעלים בסוף, שהוא 25 סלעים ופרוטה, הרי יחד הם 31 סלעים, דינר ופרוטה. אך על הפרוטה אין הם מוסיפים חומש, ולא רק משום שאין החומש שיוסיפו שווה פרוטה, אלא אף אם הסכום יהיה גבוה יותר והחומש ישווה פרוטה, הרי אין הם חייבים להוסיף חומש אלא על שומת הבקיעין, שהיא 25, ולא על הפרוטה שהוסיפו הם. על החזיין, הרי שלא נשום ההקדש כלל תחילה, ונתנו הבעלים תחילה 20, ובא אחר ונתן 5 ו-20, ושתקו הבעלים ולא הוסיפו כלום, הרי הבעלים קודמין שאף הן חייבים ליתן 5 ו-20 מפני החומש. ומכיוון שהם אמרו ראשונים 25, הרי שלהם שהרי הוא לא הוסיף על דבריהם כלום, ומעבר לזה נתבהר בפרק 5 שמצווה ביד הבעלים לפדות, ומכיוון שהאחרון לא הוסיף על הסכום שאמרו, נותנים לבעלים לפדות. אבל אם בא אחר ונתן 6 ו-20, הוא קודם, שהרי ה-20 שאמרו הבעלים עם החומש הם 25 והוא נתן 26. ואם רצו הבעלים והוסיפו אפילו פרוטה אחת על מה שאמר השני, שאמרו 26 הוא פרוטה, הרי הם נותנים 1 ו-30 ופרוטה, כמו שביארנו בהלכה A, והסכום שהוסיפו על דברי האחר שהוא 26 ופרוטה, הוא הקרן שלהם, ובנוסף לכך הם צריכים לתת חומש מהסכום שאמרו תחילה שהוא 20, שחומש זה הוא עוד 5 על ה-26 ופרוטה שאמרו אתה, ולפיכך הם צריכים לתת 31 ופרוטה. וזאת משום שכפי שכתב הרמב״ם בתחילת ההלכה, מדובר שלא נשום ההקדש. אך באם נשום ההקדש על ידי 3 והם קבעו שמחירו הוא 26, הרי הבעלים צריכים להוסיף חומש אף על 6 הנוספים. ועל דרך זו לעולם בכל סכום, הלכה ח', אין מקדישין שסתם מקדשו לבדק הבית ולא מעריכין ערכי האדם הקצובים בתורה שגם הם הולכים לבדק הבית ולא מחרימין לשמיים שחרם זה גם הוא הולך לבדק הבית בזמן הזה משום שאין שם מקדש בחטאינו דהיינו שבגלל חטאינו שהם כחטאי אבותינו שבגללם נחרב בית המקדש אין לנו עדיין בית מקדש ולפיכך לא שייך להקדיש דברים לבדק הבית כדי לחזק את בדקו ואם מקדיש או העריך או החרים, אם הייתה באימה נועל דלת בפניה, שהוא נועל אותה במקום ללא אוכל, עד שתמות מאליה ברעב. שהרי חלה עליה הקדושה, ולא ניתן לעשות עם הכלום שהיא אסורה בענה. ואם היו פירות, או כסות, או כלים, מניחין אותן עד שירקבו, ואם היו מאות, או כלי מתכות שאינם נרכבים מאליהם, ישליכן לים המלח או לים הגדול כדי לאבדן. שבים המלח אין ספינות עוברות, ובים הגדול, אף שספינות עוברות בו, מפני גודל השטח קיים סיכוי קטן שאנשי הספינות יתקלו במאות או בכלים של ההקדש. ומעבר לזה הרי המלח שוחקן ומאבדן. והרייבת כתב שזהו כשאינו רוצה לפדותן, אבל אם רוצה לפדותם יכולו לפדותם אף בפרוטה ויוליך את הפרוטה לים המלח. וכתב הכסף משנה שאף הרמב״ם מסכים לזה, וכפי שכתב בהלכה י'. הלכה ת' תקדיש או החרים עבד כנעני שנכנס למצוות, שעל ידי מילה ותבילה לשם עבדות הוא מתחייב במצוות כאישה, פודהו והלכו דמיו לים המלח כשאר דמים וערכין של זמן הזה. דהיינו שבניגוד לבהמה, הרי עבד כנעני שנכנס למצוות, אין מניחים אותו שימות אלא פודים אותו ואת הדמים משליחים לים המלח, כשאר הדמים או הערכין של הזמן הזה, כפי שנתבהר בהלכה הקודמת. ואם היה עבד גוי שלא נכנס למצוות, לא מעלין אותו להוציאו מהבור אם נפל לתוכו, אך גם לא מורידין אותו לבור לגרום לו מיטה בידיים, לפיכך אין פה דין אותו והוא אסור בהנאה עד שימות מאליו. הלכה י' מותר לפדות את ההקדשות בזמן הזה שאין בית מקדש כדי לחזק את בדקו, איך התחילה אפילו בפרוטה שערי מן הדין, אפילו הקדש שווה מנה שחיללו על שווה פרוטה, חלה הפדיעה. אלא שמשום הפסד ההקדש תקנו חכמים שאין פודין את ההקדשות אלא בשוויים. אך בזמן הזה שאין בית המקדש וההקדש הולך לאיבוד, הרי אף לכתחילה ניתן לפדות את ההקדשות גם בשווה פרוטה, זה צריך לפדותם רק בשווי ממוני מינימלי שפחות משווה פרוטה אינו ממון, ומשליך את אותה הפרוטה לים המלח לאיבוד. וחכמים דנו, הגמרא במסכת ערכין, שיפדה בארבעה זוזים, או לפחות קרוב לזה, כדי לפרסם הדבר שהוא פדה את ההקדש, כדי שלא יחשבו האנשים שבזמן הזה אפשר ליהנות מההקדש ללא פדיון כלל. אבל בזמן המקדש לא יפדה לכתחילה מדרבנן, אלא בשוויו, כמו שביארנו בפרק שביעי. הלכה י' מי שהחרים בזמן הזה מטלטלין סתם, דהיינו שאמר סתם הרי זה חרם, ולא פירש למי הלכו החפצים שהחרים, הרי לו נותנן לכהנים הנמצאים באותו מקום. דהכלל הוא שסתם חרמים לכהנים, אך בזמן שבית המקדש קיים, נותנים את החרמים לכהני המשמרת שעובדת בבית המקדש בשעה שהחרים, ואילו בזמן הזה שאין לנו בית מקדש, נותנים את החרמים לכהנים הנמצאים באותו מקום. אבל אם החרים שדה בארץ ישראל סתם, שסתם חרם מול הכהנים, או שחימה בפירוש לכהנים, אינה חרם שאין שדה חרמים נוהג, אלא בזמן שהיובל נוהג. משום שנאמר בפרשת בחוקותיי, והיה השדה בצאתו ביובל כשדה החרם. ומזה אנו למדים שאין שדה חרם נוהג, אלא בזמן שהיובל נוהג. והרייבת סובר שאין השדה ניתנת לכהנים, אך עדיין היא קדושה לשמיים. ומכיוון שבדרך כלל החרמים ניתנים לכהנים שבמשמרת, ועכשיו אין לנו כהנים העובדים במשמרת, לא נתכוון זה אלא לשמיים. אך הרמב״ם סובר שאין כאן חרם כלל, לא לשמיים ולא לכהנים. אך זהו רק שהחרים קרקע בארץ ישראל, אך באים החרים לכהנים קרקע בחוץ לארץ, ואפילו בזמן הזה, הרי כמטלטלין בארץ ישראל, ותינתן לכהנים, שאין תליעתה של שדה החרם ביובל שייכת אלא בארץ ישראל, שרק בה היובל נוהג. הלכה י' ב', אף על פי שההקדשות והחרמין והערכין מצוות, שאף שאין חיוב על האדם להקדיש או להחרים או להאריך, כאשר הוא עושה זאת ומקיים מצווה, וראוי לו לאדם להניג עצמו בדברים אלו כדי לחוף יצרו, דהיינו לתקן את היצר של רדיפת הממון, ולא יהיה כלאי דהיינו קמצן, ויקיים מה שציוו הנביאים במשלי, כבד את השם מעונך. והרמב״ם קורא לספר משלי מה שציוו הנביאים, שראו נכתב על ידי שלמה ברוח הקודש. הרי אף על פי כן, אם לא יקדיש ולא העריך ולא החרים מעולם, אין בכך כלום, שכאמור אין חובה להקדיש, להחרים ולהעריך, אלא שראוי לו לאדם להניג את עצמו בדברים אלו, וכאשר הוא נוהג בהם הוא מקיים מצווה. אך באם הוא אינו נוהג בהם, אין בכך עבירה, שהרי כל הדברים הללו הם מכלל הנדרים, והתורה העידה ואמרה בפרשת כי תצא, וכי תחדל לנדור לא יהיה בכך חטא. מסיים הרמב״ם את הלכות ערכין וחרמין ואת ספר ההפלאה כולו בהלכה י' ג'. לעולם לא יקדיש אדם ולא יחרים את כל נכסיו, והעושה כן עובר על דעת הכתוב, שהרי הוא אומר בפרשת בחוקותיי, אשר יחרים איש להשם מכל אשר לו, ולא את כל אשר לו, כמו שביירו החכמים במסכת ערכין. ואין זו חסידות אלא שטות, שהרי הוא מאבד כל ממונו ויצטרך לבריות, ואין מרחמין עליו, מפני שהוא עצמו גרם לכך שיהיה אני. ובזה וכיוצא בו אמרו חכמים, במסכת סוטה, חסיד שוטה מכלל מבלי עולם, דהיינו מפסידי העולם, שבכך שהוא מחמיר על עצמו ומתנהג כחסיד, במקום שהדבר אסור, הרי לא רק שהוא איננו מביא לתועלת, אלא הוא רק גורם לנזק לעצמו ולאחרים. אלא כל המפזר ממונו במצוות, אל יפזר יותר מחומש מנכסיו. ואף שבפירוש המשניות למסכת פאה כותב הרמב״ם, ולא יתחייב לתת יותר מחמישית ממונו, לבד עם הסכן במידת חסידות, ואיך כתב כאן שלא יפזר יותר מחומש? הרי שם הוא מדבר לעניין צדקה, שעניין הצדקה הוא לדאוג לעניים, וכאשר העני צריך לעזרתו, הרי אף שמן הדין הוא חייב לתת רק חומש, הרי ממידת חסידות היא לדאוג לעניים אף ביותר מחומש מנכסיו. אך כאן אין הרמב״ם מדבר על נתינת צדקה לעניים, אלא על אדם שרוצה להקדיש, להחרים או להעריך כדי לתת לבית המקדש ולקיים בכך מצווה, או כך גם במצוות אחרות הדומות להם, שאין הוא עושה זאת לצורך אנשים הנזקקים לכך, אלא כפי שכתב הרמב״ם בהלכה הקודמת כדי לחוף את יצרו. ובמקרה זה אין לו לפזר יותר מחומש אף לא במידת חסידות. ובכל מקרה לא ייתן את כל נכסיו שהרי הוא מאבד את כל ממונו ויצטרך לבריות. אך מבואר באיגרת התשובה שאדם שעשה תשובה שלמה על חטאיו, אך חפץ הוא לתקן את נפשו בתשובה מעולה מן המובחר, ולצורך כך הרי הוא רוצה לתת צדקה, כפי שנאמר וחטאך בצדקה פרוק, הרי הוא יכול לתת אף יותר מחומש, שהרי הוא נותן זאת כדי להציל את נפשו ברוחניות, וכפי שבוודאי מותר לאדם לתת את כל אשר לו לצורך רפואה גשמית, וכל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. ממשיך הרמב״ם, ויהיה כמו שציוו הנביאים, דוד המלך בתהילים שנכתב ברוח הקודש, מחלקל דבריו במשפט, שמנהל את ענייניו בתבונה ובשיקול הדעת הראוי, בין בדברי תורה, כאשר הוא רוצה לקיים את דברי התורה ולנדוב להקדש ולצדקה, ובין בדברי עולם, שיוציא הוצאות במידה הראויה לדברים הנצרכים לו. שרי אפילו בקורבנות שאדם חייב בהן, שהם עולות הראייה ושלמי החגיגה שחייב כל אדם להביא כאשר הוא עולה לרגל, הרי חס התורה על הממון, ואמרה בפרשת ראה שיביא אותם כפי מסעת ידו, דהיינו לפי יכולתו הממונית. קל וחומר לדברים שלא נתחייב בהן, אלא רוצה להביא אותה מחמת נדרו, שלא ינדור, אלא כראוי לו לפי ממונו. שנאמר בתורה בפרשת ראה, בנוגע לעולות ראייה ושלמי חגיגה, שאותם כאמור חייב כל אדם להביא כאשר הוא עולה לרגל, איש כמתנת ידו, כברכת השם אלוקיך אשר נתן לך. וכאן מסתיים הפרק השמיני, ובכך סיימנו את הלכות ערכין וחרמין, וזכינו לסיים את כל ספר הפלאה. סליקו להו הלכות ערכין וחרמין בסייעתא דשמיא, נסתיימו להם הלכות ערכין וחרמין בעזרת השם, נגמר ספר הפלאה, ומניין פרקיו 43 פרקים, הלכות שבועות 12 פרקים, הלכות נדרים 13 פרקים, הלכות נזירות 10 פרקים, הלכות ערכין וחרמין 8 פרקים. ולאחר שסיימנו את ספר הפלאה, שבה האדם מפליא ומעלה את נכסיו לשמיים, אנחנו נתחיל בעזרת השם בשיעור הבא ללמוד את ספר זרעים, שבו אנו ממשיכים את הקדושה העליונה לתוך הארץ על ידי קיום המצוות התלויות בארץ.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.